רבותיי ורבותיי, בימי בין המצרים כדאי לייחד קצת את הדיבור על ירושלים, ירושלים של מטה וירושלים של מעלה, ומעשיהם של צדיקים על ירושלים. מה מקור הקדושה של ירושלים? הר המוריה, מקום המקדש. ונשאלת השאלה, לכאורה בית המקדש היה צריך להיבנות במקום בו ניתנה התורה, בהר סיני. מדוע בהר המוריה? השיב על כך רבי מנחם מדל מקוצק ואמר, בהר המוריה הייתה מסירות נפש, העקדה. אמר הקדוש ברוך הוא, במקום שישנה מסירות נפש, שם ייבנה בית המקדש.
ומעניין, כשאנחנו מדברים על העקדה, אנחנו גם בתפילה, זכור לנו העקדת יצחק. מדובר כל הזמן על יצחק. לפי מה שאנחנו קוראים בתורה בספר בראשית, יצחק עומד בהיחווה, לא שומעים עליו הרי. מדובר שם על אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. מה עם יצחק הבן? הוא מסכים, הוא לא מסכים, הוא הולך בעל כוחו, הוא מובל, הולך מרצונו. מה שאנחנו לא מוצאים במקרא, אנחנו מוצאים במדרש. אביו לוקח אותו להר המוריה. אומר המדרש, נטפל לו השטן, נטפל אליו, כדי להכשילו. והוא שואל אותו, את יצחק, להיכן אתה הולך? להר המוריה. לשם מה? ללמוד בישיבה. אומר לו השטן, אתה הולך ללמוד בחייך או לאחר מותך? אומר לו יצחק בתמימות, וכי יש מי שלומד לאחר מותו? הוא אומר, אל תהיה שוטה, איזה לישיבה, אביך הולך לעקוד אותך. עונה לו יצחק, ואף על פי כן, אם זהו רצונו של מקום, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו הוא בכל מקום, וזה רצונו של אבא, אני מוכן ומזומן. ולכן נאמר, וילכו שניהם יחדיו. והמפרשים מתעכבים על כך, מדוע צריך לומר, וילכו שניהם יחדיו? שיהיה כתוב, וילכו שניהם או וילכו יחדיו. אלא יצחק הולך כבר בליבו ובנפשו יחד עם אביו. הוא לא מובל, הוא הולך מרצונו. מגיעים להר המוריה. מה בקשתו של הנעקד, של יצחק? הוא אומר, אבא, עוגדני יפה יפה, קשור אותי חזק חזק, שהנפש רוטטת, אני אראה את המאכלת ואני אראתה, ויפגם הקורבן. ויש לו משאלה אחת לבן מאבא. הוא אומר, אבא, מי כמוך יודע כמה צער הצטערה אמא עד שנולדתי בן זקונים. אל תגלה זאת לאמא שעה שהיא עומדת על פי הבור או על הגג, שמא היא תיטול את נפשה בכפה. ולכן אומרים חז"ל, יצחק ראש לנעקדים הוא. יצחק הוא הסמל של מסירות נפש. ולכן בימים הנוראים שאנחנו מחפשים פרקליט, עורך דין, אנחנו לוקחים עקדת יצחק. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, בהר המוריה, שם היה סמל של מסירות נפש, שם ייבנה בית המקדש. אבל אני מצאתי אגדה עתיקה שתולה את הסיבה של בית המקדש בהר המוריה בסיבה אחרת לחלוטין. לדברי המדרש, בהר המוריה היו גרים שני אחים, באים בימים, האחד היה קשיש, ישיש, האח השני היה צעיר ממנו אבל מטופל בילדים רבים, לשניהם הפרנסה לא שגשגה באופן מיוחד. לילה אחד האח המבוגר, הקשיש, מהרהר וחושב, אני ערירי, אין לי ילדים, אחי, משפחה מרובת נפשות, הוא זקוק לפרנסה, לי מה שיש אני אסתפק במועט, אני אלקח קצת תבועה מחלקת השדה שלי ואעביר זאת לחלקה של אחי. באותו לילה האח הצעיר ממנו, לדברי המדרש, גם הוא מערער והוא אומר, אני אמנם הפרנסה לא בשפע אצלי, אבל אם יקרה לי משהו, הילדים יסייעו בידי וכדומה. אחי המבוגר, ערירי, מה יהיה איתו? ואז הוא מחליט לקחת מחלקת השדה שלו להעביר לאחיו. בבוקר קמים שניהם, כל אחד רואה אותה כמות תבועה בשדה, לא הבינו את פשר הדבר. לילה לאחר מכן אמרו, נעשה ניסיון נוסף. עוד הפעם, כל אחד לקח קצת תבועה מחלקתו, העביר את זה לחלקה של אחיו. וחזר הדבר ונשנה בלילה השלישי. בלילה השלישי, לדברי המדרש, באישון הלילה, נפגשו שני האחים בהר המוריה, כל אחד ערימת שחת על כתפו. ואז הבינו מה קורה כאן, שכל אחד מנסה להעשיר את אחיו. השמיטו את הערימה מכתפיהם, התחבקו והתנשקו ופרצו בבכי. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, מאז בריאת העולם האחים צהובים זה לזה, קין והבל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו. כאן פעם ראשונה שאחים מתחבקים ומתנשקים והדמעות דמעות טהורות, אהבת אמת. כאן באהבת אמת, כאן ייבנה בית המקדש, ומכאן מקור הקדושה של ירושלים. אבל הקדושה היא לא רק על הר המוריה. ישנם יהודים רבים בתפוצות ישראל לא זכו לעלות לארץ, אבל משאלתה מי שבבוא יום פקודה, בהגיע שעתם להסתלק מן העולם, שיניחו אפר מירושלים, הר הזיתים, הר ציון, למרגלות ראשם. קל להם יותר להיפרד מן העולם כשיש אפר של ירושלים מתחת לראשם. לא שמענו דבר כזה באף אומה ולשון. לא שמענו על יהודי מארגנטינה שעשה חיל והתאשר, והוא היגר לניו יורק, שהוא ביקש שכשהוא ימות שיקחו אפר מארגנטינה או ממקסיקו או מאורוגוואי. אבל אפר של ירושלים הקדושה באדמה של ירושלים. והמעניין שהאפר הזה זה לא רק על דרך המליצה. כשכתבתי את ספרי השני על הצדיק הירושלמי, מורי ורבי רבי אריה לוין זכר צדיק לברכה, צדיק יסוד עולם, הבאתי שם סיפור על הבן של הצדיק, להראות איך רב אריה חינך את ילדיו באהבת ארץ ישראל, אהבת ירושלים, קדושת ירושלים. רב אריה בצעירותו למד בישיבה בחוץ לארץ אצל הגאון הרב לייבוביץ', שהוא היה ראש ישיבה בקמניץ, אבל הוא היה צעיר, הוא רוצה לעלות לארץ, הוא רוצה להיפרד מרבו. רבו היה קשה לו להיפרד ממנו, תלמיד יקר שכזה. הבטיח לו רב אריה, אני רוצה להקים בית בישראל, יזכני הבורא ואני אשא אישה ויוולד לי בן, הבן יהיה בר מצווה, בלי נדר את הבן אני אשגר אליך ללמוד. נולד לו בן, גאון בתורה, הרב חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, שנסתלק לפני כמה שנים, היה עילוי, קפץ כיתה בתלמוד תורה של עץ חיים, והחברותה שלו היה מי שלימים פוסק הדור, הגאון רבי שלמה זלמן דור, זכר צדיק לברכה.
הגיע בר מצווה. לאחר בר מצווה אבא אומר לו, בני, הבטחתי למורי ורבי שכאשר תגדל תהיה לבר מצווה, אתה תלך לישיבת קמניץ. אני מבקש שתקיים את הבטחתי. הבן, למלא את רצון אביו, מוכן. הוא לוקח את החברותה שלו ושניהם ילדים בגיל 13, הולכים לתחנת הרכבת. בדרך לתחנה רוכל חיים יעקב הנער, לוקח כמה חלוקי אבנים, שם בכנף מעילו. שואל אותו החברותה, מה פשר הדבר? הוא אומר, אני הולך לגולה, אני רוצה שכל אימת שאני אשים את היד בכיסי אני ארגיש אבני ירושלים, זה יכניס לי חום בלב, אהבת ירושלים. הגיעו לתחנת הרכבת, החברות הממתין לו ברציף, הוא עולה לקרון, ולפתע החברות הנדהם, הוא רואה את חיים יעקב פורץ בבכי, פותח את החלון, משליך את האבנים מהחלון. הוא קורא לו, אומר לו, חיים יעקב, מה קרה לך? מה אתה בוכה? אומר לו בתמימות הילד, אני הולך לקיים שתי מצוות. מה ששנינו בפרקי אבות, הווי גולה למקום תורה, ולקיים מצוות כיבוד אב. אבל אתם אבנים יקרות, אבני ירושלים, מה אתן השמות שתלכנה לגלות לחוץ לארץ? והוא משליך את האבנים. הנה יש לכם 100 שנות ציונות על רגל אחת, אהבת ירושלים, קדושת ירושלים. ועל ירושלים נאמר, בעיקר זה על הימים האלה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. ואמר לי מורי ורבי הצדיק רב אריה, אני אומר רב אריה פני שמחמת ענוותנותו הוא לא רצה שיחנו הוא הרב אלא כמו רבי יהודי רב אריה, הוא אומר לפי כללי הלשון היה צריך לומר כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בנחמתה. מה זה נאמר זוכה ורואה בנחמתה? אלא בדיני אבילות ישנם הלכות ומנהגים, יושבים 7, יש 30 יום שנה, אדם מתאבל שנה, שנתיים, זוכרים 50 שנה, 100 שנה. אבל עצם הדבר שאנחנו 2000 שנה זוכרים את בית המקדש ואת החורבן, הווה אומר שזה לא דבר מת, זה דבר חי. לו זה היה דבר מת, לא היינו מתאבלים יותר. לכן נאמר, כל המתאבל על ירושלים, הוא כבר זוכה ורואה בנחמתה, בעצם האבילות, מפני שזה מוכיח שהוא מתאבל על דבר חי, ולא על דבר מת. ואולי רק ביהדות יש מושג כזה, האומר ביום שנחרב בית המקדש, נולד המשיח. אנחנו רואים, עשן מתאמר, בית המקדש, עולה בלהבות. אומרים לך, היום נולד המשיח. החורבן זה זמני. מתי יבוא המשיח? בכל יום שיבוא, זה תלוי בנו. והגמרא גם מספרת סיפור שיום אחד ניגש לאליהו, אליהו הנביא, ואומר לו, מתי אתה תבוא? הוא אומר, היום.
חלב היום אליהו לא בא, הוא אומר שיקר לאליהו. וניגשים לאליהו, שואלים אותו, הוא אומר נכון, אמרתי היום, אם בקולו תשמעון, זה תלוי בנו, כדי שנוכל להכיש את הגאולה. וחזל קבעו כמה וכמה דברים זכר לחורבן. הם אומרים אדם מסייד את ביתו, משאיר פינה אחת בלתי מסוידת, זכר לחורבן. אני זוכר בחדרו, זה לא חדרו, זה החדר היחידי ששם הוא גר, בחדר עוני הזה, רב אריה, בפינה במזרח, היה כתוב אבן בלתי מסוטטת, זכר לחורבן. ומי שיבקר בבית מרן הרב קוק זצ"ל, ברחוב הרב קוק, יראה, כשעולים בחדר המדרגות, גם כן, אבן לא מסוטטת, זכר לחורבן. לזכור את ירושלים. אבל לא רק זה, חז"ל אומרים, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. לא הכל יודעים שהמנהג שהחתן שובר כוס מתחת לחופה, כולנו צועקים מזל טוב, מזל טוב. מקור המנהג, החתן שובר את הכוס זכר לחורבן. יתר על כן, ביום אבל, כשאדם רע, מר לו, זוכר את כל הצרות שקרו לו, מה שהרע לו, אז קל לחשוב על ירושלים. אבל ביום שמחת ליבו, אדם נושא אישה, רעיה לאישה, מי חושב אז על ירושלים? מי חושב על בית המקדש? באים חז"ל ואומרים, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, דווקא בימי שמחה חשוב על ירושלים. אז תחשוב על ירושלים. ואני זוכר דבר מעניין, סיפר לי מי שהיה דובר ההסתדרות בירושלים, שוקי בנמי, אביו היה גבאי בבית הכנסת שבו התפלל רב אריה, בית כנסת על שם עולי הגרדום, הוא היה שם גבאי. ביום חתונתו אבא אומר לו, שוקי, לך לצדיק הירושלמי, תבשר לו שאתה היום עומד לשאת אישה, תברך ותתברך. הוא בא לחדרון הזה של רב אריה, רב אריה קיבל אותו במאור פנים כמו שהיה מקבל כל אדם, והוא מבשר לו שהוא עומד להתחתן וכדומה. רב אריה מברך אותו, מפתח איתו שיחה, ותוך כדי כך הוא אומר, תגיד לי, אתה מעשן? הוא התפלא על השאלה, הוא אומר, כן. אז הוא אומר, תעשן לך סיגריה להנאתך. התפלא, שולף סיגריה, אבל בחדר הדל הזה לא הייתה אפילו מאפרה. אומר רב אריה, אין דבר, מכופף את כף היד, אומר, את האפר תשים פה. אומר לי, שוקי, אני מאשר, ושם את האפר בידו של רב אריה. לאחר כמה נשיפות, רב אריה נעמד על רגלה ואמר, אם אמרו חז"ל, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, נעשה את זה ממש על הראש, לוקח את האפר ומורח לו על המצח, זכר לחורבן. דווקא ביום שמחת הלב חשוב על ירושלים. וסיפר לי מי שהיה מנכ״ל של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, הוא נספה בדמי ימיו בתאונת דרכים מחרידה, ברוך דובדבני זכרו לברכה, שאלה כחצי מיליון יהודים בעיקר מצפון אפריקה לארץ, כשקמה המדינה הוא הגיע לעיר ג'רבה, עיר של כהנים וגוי קדוש בדרום טוניס, באותם הימים שלטון מוסלמי עוין את ישראל, להודיע להם שעד גולתכם הגיע, אתם יכולים לעלות לארץ. הוא אומר לי, הגעתי לשם, זה עוד היה מסוכן, ישמעו מישהו בישראל, בא, מטיף לעלייה, ישליך אותי לכלא. אבל לא זאת הייתה הבעיה, הבעיה הייתה, לא ידעתי מי יהודי, מי אינו יהודי, לבושם כלבוש הערבים, שפתם כשפת הערבים. אני אבוא, ייתכן שאני נטפל לאחד שבכלל אינו יהודי, והוא ישליך אותי לכלא. באתי לראש הקהל, הוא אמר, כלל אחד יהיה נקוד בידך. כל אימת שתראה אדם ששרוך שחור לו בבגדו, להווה ידוע לך שאותו אדם יהודי הוא. שאלתי אותו, מה פשר השרוך השחור? והוא אומר, זהו שרוך שחור שהם עומדים בבגדם, זכר לחורבן ירושלים וחורבן בית המקדש. תארו לעצמכם, עומדת קהילה יהודית קדושה, כמעט כולם כהנים שם, בעיר ג'רבה, אי נידח דרום טוניס, 2,000 שנה מנותקים מהארץ, אבל הם זוכרים שאי שם, שם ישנה ירושלים. שם היה בית מקדש. ו2,000 שנה הם עונדים שרוך שחור בבגד. והשרוך השחור הזה הפך בסופו של דבר לחבל חזק וגדול שמשך ואלה את יהדות ג'רבה לארץ. רובם בנתיבות גרים ברוך השם כאן. זכר לחורבן. ומעניין איך חז"ל רואים את התמונה הזאת, לחשוב על ירושלים. גם בית המקדש הראשון, גם השני, שניהם נחרבו בתשעה באב. ישנו מדרש בלתי רגיל, מובא בתנא דבי אליהו, מוסב על הפסוק בתהילים, שירו לנו משירי ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. אומר המדרש, הבבלים מגלים את הלוויים של בית המקדש בדרך לבבל. הלוויים היו גם התזמורת וגם המקלה של בית המקדש, צלצלי שמע, צלצלי תורה, נבל וכינור, והם היו גם השרים, שיר המעלות כל יום. בדרך בגולה, הבבלים אומרים לגולים, לשבט לוי, שירו לנו משירי ציון, כמו שהנאצים ימח שמם, בדרך למשרפות רצו שהיהודים ינגנו בתזמורת, והם מסרבים לשיר. הבבלים מלכים אותם בשוטים, תשירו, והם שותקים. אומר המדרש, שאלו הבבלים את הגולים, למה לכם לספוג מלכות? למה אתם לא שרים? שימו לב על התשובה של חז"ל, 4 מילים בלבד, אבל תשימו לב את הכוח של אותן 4 מילים. משיבים הלוויים, אילו שרנו לא גלינו. אם אנחנו היינו שרים את שירת ירושלים, היינו היום בגולה. כל מה שאנחנו גולים שלא ידענו לשמוח את שמחת ירושלים, אילו שרנו לא גלינו. וחז"ל אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. מי שקרא לו נס, הוא בעצמו לא מרגיש שקרא לו נס. העומד מנגד, המסתכל, אומר, איזה נס קרה לו. ילד קטן מתהלך על המעקה של בניין, כולם למטה צופים, חרדים, אוי, הילד עוד מעט ייפול, יקרה אסון. הילד לא יודע מה הוא, מה, והנה הוא מסתובב ויורד. הוא לא יודע שקרה לו נס. אנחנו העומדים מנגד, מסתכלים. אין בעל הנס מכיר בניסו. מפני שכשאנחנו מסתכלים, ואנחנו קוראים את המכתב שכתב הרמב"ן לבנו, הרמב"ן מבקר בירושלים. מה מוצא הרמב"ן בירושלים? כמה יהודים הוא מוצא? במכתב הוא כותב, מצאתי 2 יהודים, אחים צבאים, סיידים. זאת הייתה אוכלוסייה היהודית בירושלים. לא היו יהודים ולא היה לו מניין לרמב"ן. והוא כותב לבן שהוא גייס ספר תורה משכם וכמה יהודים מאקו כדי שיהיה לו מניין. וברוך השם היום ירושלים עיר על תילה בנויה, במקום שאתמול שלשום הפגיזו את ירושלים בג'אלה, היום זה גילו. במקום של נבי סמואל שהפגיזו את ירושלים במלחמת השחרור, היום זה רמות. אלא שאנחנו בעצמנו לא יודעים לשמוח את שמחת ירושלים ולהכיר את הנס שהראה לנו. אמרתי לכם שחז"ל ראו את העניין של החורבן כדבר זמני. בעת החורבן של בית המקדש בירושלים הייתה תסיסה בקרב היישוב, מפני שהרומאים במקום המקדש החליטו שהם בונים בימה לעבודה זרה. האנשים אמרו יארג ואל יעבור, והיישוב בירושלים היה חלוק. חלק אחד אמר נמסור את נפשנו, נמות, אבל זה לא יהיה דבר כזה במקום הקדוש, עבודה זרה. וחלק, אנשי שלום עכשיו, אמרו אין ברירה, נסתדר עם הרומאים, נתפשר, נמצא דרך. כיוון שהיישוב היה חלוק, הוחלט לשגר משלחת של ארבע גדולי ישראל לרומא לתת אולטימטום לרומאים: אם במקום הקדוש הזה כאן תבנו עבודה זרה, יפרוץ מרד. זאת לא הייתה משימה קלה מכמה בחינות. קודם מבחינה לוגיסטית, להגיע מירושלים לרומא, הגמרא אומרת שהנסיעה ארכה כמה חודשים. רבי עקיבא נסע בספינה, ניסה לבנות סוכה, הסוכה עפה לו בלב ים. אבל מה שיותר חשוב, עומדים ארבע רבנים קשישים, יבואו לרומא, ייתנו אולטימטום לרומאים, אין להם דרכון דיפלומטי, אין להם חסינות דיפלומטית, יתלו אותם בכיכר העיר. אבל רבי עקיבא מוכן, למען ירושלים מוכן לסכן את נפשו. אומרת הגמרא, לפני שהם נוסעים לרומא, קלטה נפשו של רבי עקיבא להיפרד מירושלים, להגיד שלום לירושלים. אולי הוא לא יראה יותר את ירושלים, אולי זאת פעם אחרונה. אומרת הגמרא, הם עלו במעלה הר הצופים. ייתכן שהם הגיעו למקום של מלון אינטרקונטיננטל כיום, והם משליחים מבט על הר הבית ורואים תנים מתהלכים שם, שואלים, קרעו את בגדיהם ופרצו בבכי. אומרת הגמרא, התחיל רבי עקיבא מצחק, הוא התחיל לפרוץ בצחוק. אנחנו יודעים שכשאדם נכנס לפעמים להיסטריקה, במקום לבכות מתחיל לצחוק. הם נבהלים החברים, שואלים אותו, מה קרה? מה אתה צוחק? הוא אומר, תגידו על מה אתם בוכים ואני אגיד לכם על מה אני צוחק. הם אומרים לו, איך לא נפקה עם המקום הקדוש הזה שעליו נאמר והזר הקרב יומת? אנחנו רואים תנים מתהלכים כאן, איך לא נפקה? משיב להם רבי עקיבא, בשל כך אני צוחק. שתי נבואות נאמרו על ירושלים, האחת על החורבן, הקינות שאנחנו קוראים בירמיה, והנבואה השנייה של זכריה, שאומר עוד יבואו ימים וזקנים וזקנות יהלכו על משענותם בירושלים וילדים משחקים ברחובות. כל אימת שלא התקיימה הנבואה הראשונה, לא הייתי בטוח בנבואה השנייה. עכשיו שהתקיימה הנבואה הראשונה, מובטחני שגם הנבואה השנייה תתקיים. רק דמות כמו רבי עקיבא, החולם הלוחם, שבחיר תלמידיו היה רבי שמעון בר יוחאי, מנהיג המרד, הוא בעיני רוחו רואה את הנכדים של הנכדים שלו, את הצנחנים, ביום חפחת באייר, והנה הם נכנסים להר הבית. מפני שהוא הבין שכל החורבן, מה שדיברתי מקודם, זהו חורבן זמני. והמשיח נולד בתשעה באב, והגאולה תהיה בתשעה באב. והוא לא האמין שהחורבן הוא חורבן נצחי. כשקמה המדינה, חוקקו את חוק השבות, חוק שכיום מובטחני שאי אפשר היה להעביר אותו, חוק שבמפורש מפלה יהודים לטובה. נוכרי בא לארץ, נרצה ניתן לו אזרחות, לא ניתן לו אזרחות, כן רישיון עבודה, לא רישיון עבודה, שהות זמנית. יהודי, אם הוא לא עבריין נמלט או חולה במחלה מדבקת, מיד שקף רגלו דורכת בארץ, הוא נהפך לאזרח ישראל. סקרן אותי לדעת, גם באותם הימים כשהשמאל לא חגג, איך חוק הזה הצליח לעבור בכנסת. עיינתי בדברי הכנסת ומצאתי סימוכים מעניינים ביותר. הם מסתמכים על דברי התלמוד. נאמר בתלמוד, וזה מוסב על הפסוק בתהילים, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. שואלת הגמרא, מה זה איש ואיש? אומרת הגמרא, אחד הנולד בה ואחד החפץ לראותה. במילים פשוטות, הגמרא מכנה את האיש שחולם על ירושלים כאיש שיולד בה, כאילו נולד בירושלים. אני ברוך השם זכיתי דור רביעי בירושלים. במי יקופח היהודי שהיה אז ברוסיה ולא יכול היה לעלות? במי השם היה יהודי תימן שלא יכול לעלות? או יהודי בעיראק? או היהודי בסוריה? או יהודי בצפון אפריקה? אבל הם שלוש פעמים ביום התפללו, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, בונה ברחמיו ירושלים, אמן. מכוח החלום הזה מוקנה לו זכות השבות, חוק השבות, אזרח ירושלים. מדוע? הוא חלם על ירושלים. יתר על כן, לא רק שהוא חלם על ירושלים, אלא כל הזכות שלנו באה מכוח חלום. באים ושואלים אותנו, מה זכותכם על הארץ? אנחנו אומרים, היה לנו סבא של הסבא של הסבא, יעקב אבינו. הוא שוכן בבית אל, נרדם, ואלוקים אומר לו, בכל מקום אשר תדרוך, כף רגלך, לך נתתיו. אז אנחנו דורשים בעלות על הארץ מכוח חלום של אבותינו. לכן אם אתה חלמת על ירושלים, אתה כבר אזרח ירושלים. זה הכוח שיש לך. יתר על כן, אנחנו מדברים המאבק על ירושלים. היה מאבק יותר קשה על ירושלים בימים עברו מאשר היום. בספרי על מרן הרב קוק זצ"ל, מלאכים כבני אדם, אני מגולל את הפרשה שבאו המוסלמים והם דרשו בעלות על הכותל המערבי. הם אמרו, הכותל שייך לנו, אנחנו הבעלים. ולא הכל יודעים שעד לחפחת בעייר בעת שחרור ירושלים אי אפשר היה להניח ספסלים ברחבת הכותל או כיסאות, אי אפשר היה לתקוע בשופר במוצאי יום כיפור. מדוע? זה מטריד את הערבים בתפילתם במסגד. עד שהרב משה סגל זכר צדיק לברכה מהעיר עתיקה הקים פלוגת הכותל, שאנשים שסיכנו את עצמם והרביעו שופר ובמוצא יום כיפור תקעו בשופר וקראו לשנה הבאה בירושלים. והנה באותם הימים המוסלמים אומרים, אנחנו הבעלים של הכותל. השלטון המנדטורי הבריטי הקים ועדת חקירה לבדוק, אולי יש צדק בידי הערבים, אולי באמת הם הבעלים. באו וניגשו למרן הרב קוק זצ"ל ואמרו לו, אולי כבוד הרב רוצה לומר דברים אבל הוא חושש מלומר אותם בפומבי, אנחנו נבוא אליו הביתה, מתחייבים לשמור את הדברים בסוד, והרב יאמר לנו את דעתו. השיב להם הרב קוק, האמת איננה פחדנית ואיננה ביישנית. מה שיש לי לומר, אני אומר את זה בריש גלי ובפומבי. בינתיים באו אליו בלילה משלחת של הוועד הלאומי, זה כמו הכנסת של היום, אבל זה ימים של דרום המדינה. מעניין שבראש המשלחת עמדו שניים שלימים שניהם נהפכו לנשיאי ישראל. יצחק בן צבי וזלמן רובשוב, לימים קרא לעצמו זלמן שזר. והם אמרו לרב קוק בחשאי, נודע לנו שדעת הרוב בוועדה הבריטית נוטה לקבל את הגרסה של המוסלמים, ואז נאבד את הזכות על הכותל. אולי כבוד הרב מסכים לחתום על הצהרה שבו יאמר שהזכות, הבעלות על הכותל היא של המוסלמים, אבל אנחנו נבוא בטענה מכוח החזקה ששנים אנחנו מתפללים יד הכותל. השיב להם מרן הרב קוק בהי כהי לשנה, תיבש ידי אם אני אחתום על הקרוז הזה. הקדוש ברוך הוא הוריש לנו את הכותל, אז שאני אחתום שהכותל זה נחלת זרים, ידי לא תהיה במעל. האמונה בכוח הזה של הכותל. ואני זוכר כאשר שוחרר הכותל, כולם צהלו, מוטה גור צועק, הכותל בידינו. אי אפשר היה בהתחלה לגשת אפילו לכותל. כמה ימים היו צלפים ערבים, ירו, הייתה בבחינת סכנת נפשות. ואני זוכר שבאה משלחת לחדרון של רב אריה עם שניים שהיו אז שרים, אליעזר שוסטק שהיה שר הבריאות ושמואל תמיר שהיה שר המשפטים, לבשר לו, הנה ירושלים, הכותל. וכולנו היינו באופוריה, שיקורי ניצחון, ופניו של רב אריה היו אגומים והוא היה עצוב. שאלו אותו, מה פשר הדבר? הוא אמר, הגויים לא יסכימו שירושלים שייכת לנו, הם לא ישתקו. הסתכלו עליו בתמיהה, מי חשב אז על גויים? כן יסכימו, לא יסכימו, היינו פתוחים בניצחון שלנו. כשהתחילה המערכה על ירושלים, כתבתי לשמואל תמיר, אתה זוכר את הפגישה עם רב אריה? ומה הוא אמר לך? השיב לשמואל תמיר, לישיש הקשיש רב אריה הייתה תבונה מדינית יותר מקשר לכולנו. הוא ראה את הדברים שהם לא יסכימו. וכאשר אני ביקרתי אותו, אומר לי רב אריה, נפשי קלטה לכותל, אבל אי אפשר היה לגשת לכותל. אבל אז הייתה ממשלת הליכוד הלאומי, שתנועת החירות הייתה גם בתוך הממשלה, יחד עם בן גוריון. באותם הימים כשבן גוריון תמיד לא רצה לנקוב אפילו בשם של בגין, ואמר חוץ ממקי וחירות. והוא אומר לי, אני כל כך רוצה לבקר בכותל, בלי הכותל אין לי חיים. ואתה יודע, אני מעולם, הוא אומר, לא ביקשתי בקשה אישית מבגין. בגין ידיד שלי, אבל תמיד ביקשתי ממנו טובות בשביל אחרים. בשביל עצמי לא ביקשתי שום דבר. אבל מה אני אעשה? אני כל כך מעוניין לבקר בכותל. והוא מבקש ממני 1,000 פעמים סליחה, אם אני מוכן ללכת לבגין, לבקש לנו שיאפשר לו ביקור ליד הכותל. אני זוכר, הארץ הייתה בעלתה, חשיכה, האפלה. אני במוצאי שבת מחפש רחוב רוזנבו מספר 1, דירה צנועה, 2 חדרים, אני נוקש בדלת, בגין פותח לי את הדלת, כן אדוני, הוא היה מדבר בשפה מליצית, באתי בשליחות רבנו, ייכנסנה, ייכנסנה, הוא אומר לי. אני נכנס, ואני אומר לו לבגין, נפשו של רבנו קלטה לבקר ליד הקודם. אני זוכר עד היום, בגין נעמד דום, ואמר לי בלשון מליצית, משאלתו של רבנו פקודה היא עבורי. ובנוחותי הרים טלפון לאברהם אקסלרוד, שהיה סגן ראש עיריית ירושלים, נציג תנועת החירות בעירייה, לסדר תחבורה ברב אריה לכותל. ומעניין איך שמעגל נסגר כשכתבתי את ספרי השני על רב אריה. אני מראיין אחד מאנשי פלוגת הכותל, אלה שהיו תוקים בשופר, שסיפרתי לכם שהקים את זה הרב משה סגל. הוא אומר לי, אני מתהלך יום אחד, אני הולך על יד רב אריה, ואני רואה מונית מיד אחרי שחרור הכותל, רב אריה במונית. אני שאלתי, מה זה, לאיפה לא עושים? אומרים, לכותל. אמרתי, גם אני רוצה. אבל לא היה מקום במונית. רב אריה הצנוע יוצא מהמונית, אומר, תנו לו, הוא חשוב ממני. מפני שהוא היה שייך לפלוגת הכותל, אלה שתקעו בשופר. כמובן שהוא לא הסכים ולא היו מוכנים, וכך יצא שרב אריה זכה לבקר בכותל. ומעניין שאנחנו קוראים על ירושלים, כך שמענו בפרקי אבות, נאמר שיש 10 ניסים נעשו לאבותינו. בין הניסים לא אמר אדם, צר לי המקום שעלים בירושלים. הפירוש הפשוט הוא, באותם הימים לא היו בתי מלון, לא היו אכסניות, מיליון עולי רגל, ולכולם היה מקום. אבל את הפירוש האמיתי תפסתי לפני שנים, כאשר ערכתי ספר זיכרונות של הרב מרדכי קירשבלום, שהוא היה ראש מחלקת עלייה של הסוכנות. הוא מספר זיכרונות אישיים, ושם הוא מספר, הייתי נער צעיר בן 15, הוריי היגרו מפולין לאמריקה, אני בא, ארץ חדשה, שפה חדשה, מנהגים חדשים, ורציתי להכיר את אורחם וריבם של אנשים. אתה לא יכול להכיר את אורחם וריבם, הם אומרים, היי, ביי, חזל, יש להם רצפט איך אתה יכול להכיר בני אדם. נאמר, בכיסו, בכוסו ובכעסו. תראה איך הוא מתנהג כשהוא שותה, תראה איך כשהוא כועס, תראה בהתנהגות שלו, ואז תכיר אותו. החלטתי, יש לי עיצה, אני אלך לבית המשפט. שם לא לומדים שיעור בדף היומי. שם אני באים על סכסוכים של כיסו, כוסו, כעסו, על ממון, והנה מתנהל משפט. נהג של מיניבוס היה לו רישיון להסיע 23 איש, נאשם שהוא הסיע 33. הנהג כפר באשמה, אומר כבוד השופט, גם אם הייתי רוצה, זה לא עולה על הדעת, אי אפשר להכניס למכונית שלי. השופט היה נבוך, הוא אומר לסמל המשטרתי, אתה והנהג יוצאים החוצה, תכניסו אנשים למיניבוס, תספרו. נכנסו 23, 25, 27, 28, התחילו צעקות, היי, תל אוויר, אי אפשר לנשום. חזרו בחזרה, השופט בדלת ברירה, מוציא אותו זכאי. כשהם יוצאים, אומר הסמל לנהג, אתה אמנם יצאת זכאי, אבל בינינו ולעצמנו, אני הייתי איתך, ואני ספרתי את אנשים, היו למעלה מ-30. איך אתה מסביר? מחייך הנהג, אומר, מה אתה לא מבין? אתה ניסית לעלות למיניבוס אנשים שלא רוצים לנסוע. אני ניסיתי אנשים שרוצים לנסוע. אז הבנתי, זאת המשמעות, לא אמר אדם צר לי המקום שעלי בירושלים. כשבאו לירושלים עולי הרגל, האמא לא תגיד, סליחה, קוסטה אתם יכולים לקבל, אבל לישון אי אפשר, מסתדרים, מזרון כאן, קרית כאן, סמיכה כאן. הייתה אהבת הבריות. וכיוון שהייתה אהבת הבריות, זה אחד הניסים שהיו לאבותינו. ומעניין, חז"ל מלמדים אותנו, כך שנינו בגמרא, ואני מקריא את הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, איני בא לירושלים של מטה, עד שאגיע לירושלים של מעלה. שואלת הגמרא, וכי ישנה ירושלים של מעלה? אומרת הגמרא, אין, כן, שנאמר כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה חברים אלו את אלו. הגמרא הזאת טעונה הסבר. היא אומרת, יש ירושלים של מטה, יש ירושלים מעל בשמיים, מעל ירושלים של מטה, והצינור המחבר בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה, זה כעיר שחוברה לה יחדיו, זה כשנעשים חברים אלו לאלו. החברות זה הצינור שמחבר בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. ואמר לי הצדיק הירושלמי רבי אריה, דוד המלך אמר עליו, על דוד נאמר, וטוב רואי, יפה עיניים, מה היו לו עיניים ירוקות, כחולות, אלא הוא ראה רק את הטוב בירושלים. הוא ידע שישנם חסרונות, אבל הוא הסתכל על החיוב. הוא אמר, הוא ראה בטוב ירושלים, תראה רק את הדברים הטובים אל ירושלים. ואם נזכה לראות את החיוב של ירושלים, נזכה גם לסוף דבריו של נעים זמירות ישראל, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. תודה רבה.